שלום עליכם, אנחנו גם בתוך הזכרה ועילוי לנשמה, שאני מבקש להקדיש את השיעור אמיתי הכהן, זכרונו לברכה. היום זה 10 שנים, נכון? היום זה 11 שנה. איפה? אני לא רואה את הבא. היום זה 11 שנה, נכון? זהו, והאמת שבתוך הדברים גם יהיה מובן עד כמה הדברים מחוברים. מחוברים לעניין. יהיו הדברים כוח ונוחם להמשיך עוד ועוד ועוד בחיים ובתורה ובשמחה ובנחמה. אנחנו ערב 9 באב, ואני מבקש, השבוע שעבר עסקנו באהרון הכהן ובערב 9 באב ובכניסה לתשעת הימים. אני מבקש לחרוג הפעם ברשותכם ולהתרכז באמת בפרשה. בפרשה ובתחילת ספר דברים, בפרשיות, בדברים ובאתחנן, ולהיכנס לסוגיה מאוד מאוד חשובה בספר דברים, מבחינה פרשנית עניינה הוא במילה אחת. אני אתחיל ממקום אחר, אבל אני אומר ברגע אחד את הכותרת. אחת הסוגיות המעניינות שכל הפרשנים עוסקים בהם בספר דברים, זה... היא נראית שאלת משנה בספר. מהו הסדר שרוצה משה רבינו? דוגמה ראינו בשבוע שעבר כשדיברנו על מותו של אהרון הכהן. ראינו איך בפרשת עקב מדבר משה רבינו על מותו של אהרון הכהן ומחליף את המסעות ומכניס את זה בכלל בתוך עניין מתן תורה ומערבבים את השנים. אז שם זו בעיה מקומית. אבל יש בכל הספר דיון מאוד גדול מהו סדר הדברים. זו רק שאלה משנית, כי השאלה המהותית זה מה רוצה משה רבינו בספר. ואת זה אנחנו צריכים לברר. אבל, ואני אגיע לזה לאט ונגיע לזה במשך הפרשות, אני רוצה היום רק להתחיל את זה. אבל כשאני מדבר על סדר הדברים, אני אומר כך. משה רבינו פותח את פרשת דברים בהצהרה. הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור, עוד מעט נראה את הפסוקים בפנים. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. ואנחנו מצפים שהוא ימשיך וידבר איתנו על מה? על זה שצריך לבוא לארץ וחטאנו בחטא המרגלים וסירבנו. ובמקום זה על מה הוא מדבר? על שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. בפסוקים שפותחים את הפרשה, אולי כן נראה לשנייה אחת את הפסוקים ביחד, ואז נחזור לדבר קודם, ואז נתחיל את הכל. ברשותכם, נראה רק שנייה ביחד, כדי שנהיה מתואמים, שנבין מי נגד מי. ספר דברים, פרשת דברים, ממש בהתחלה, הפסוקים הראשונים הם פסוקי ההקדמה, אלה הדברים אשר דיבר משה, בסדר? פסוק שלישי, מה התאריך שבו מתחיל משה רבינו להגיד את ספר דברים, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש. ה-12 חודש זה ראש חודש, שבט. החודש ה-11, אדר זה ה-12 וניסן זה הראשון. ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. ומתי זה ואיפה זה? אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי וכולי ואת אוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדראי. עכשיו באשתרות באדראי עומד משה רבינו בעבר הירדן המזרחי. זה בסדר? כל אחד צריך לזכור את זה, זה דבר פשוט. משה רבינו לא הגיע לארץ. הוא נמצא רק בעבר הירדן המזרחי. הוא לא זוכה לעבור אל עבר הירדן המערבי. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. וכאן מתחיל הספר. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. אגב, אם היה הפסוק הזה מופיע סתם, מה הייתם מסבירים? מה זה הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור? משה בא עכשיו להגיד לנו את ההלכות, נכון? בארץ התורה, או להגיד לנו... ואז היינו מצפים פה עכשיו לרשימה של הלכות. בסדר? לפירושים. זה לא מה שנקבל בכלל. אז מה זה בארץ התורה? הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. מה הוא מבאר? מי שיפתח ספר דברים. הדבר האחרון שהוא יגיד לי שספר דברים הוא ביאור לתורה. זה יהיה משפט אחרון שמישהו יקבל. זה ביאור לתורה? יש כאן מצוות שלא מופיעות, יש כאן דברים שעליהם משה רבינו חוזר, יש כאן את הדברים שהוא מסביר בדברים שהוא חוזר. זה ביאור התורה? סוגריים אגב. רשי מרגיש את הבעיה, מישהו רואה רשי שם למטה על בארת התורה, רשי מרגיש את הבעיה, ומה רשי אומר בארת התורה הזאת לאמור? איך הלשון? ב-70 לשון פרשה להם. לא תכעסו אם אני אשאל שאלה. קודם כל, פשט. זה מה שכתוב פה. פה כתוב שמשה רבינו תרגם את התורה לנורווגית. זה כתוב פה בפשט. רש"י בא לפשוטו של מקרא. עכשיו, קודם כל, כן, כתוב פה שיש בעיה, כי ספר דברים הוא לא ביאור התורה. ורש"י אומר, יש בעיה. גם אני הייתי מעדיף להגיד שביאור התורה פירושו, הוא כתב את ילקוט יוסף על ההלכות עם ההסבר למטה והמקורות. אבל זה לא מה שיש, מה אני אעשה על זאת? זה משהו אחר, זה ספר אחר. לא מעניין, תחפש חדש, זה מה יש. אז צריך להבין מה זה בארץ התורה. אוקיי, הבנתי למה רש"י מפרש, אבל לא הבנתי מה הוא פירש. ב-70 לשון. וחוץ מזה שאלה, זה קצת נשמע אפיקורסיה שאלה, אבל מותר. באיזה תאריך משה רבינו מדבר? ראש חודש שבט. המסורת אומרת שהוא נפטר בזין באדר. איך אומר האור החיים הקדוש, יש לו 36 יום, זה רמוז באלה הדברים. 36 יום, מאלף שבט עד זין באדר. באמת, עכשיו סתם הצעה לוגיסטית. לא חבל. אין מתורגמנים של ברליץ שיעזרו פה. צריך שמשה רבינו יתרגם את... ברור שהוא יודע 70 לשון, הוא בסנהדרין. הוא ראש הסנהדרין, הוא יודע 70 לשון. משה, אני לא מתפעל, משה רבינו ידע עוד כמה דברים חוץ מ-70 לשון. אז הוא צריך לתרגם את זה ל-70 לשון? אני שואל קודם כל מבחינת הפשט. שחזל אומרים את זה, זה בסדר גמור, זה מדרש יפה. צריך להבין כנראה את העיקרון, אבל רש"י לא אומר חזל אמרו באגדה. הוא לא אומר הוא מדרש ראינו לחכמים, כמו שהוא אומר תמיד. הוא גם לא אומר אין המקרא זה אומר אלא דורשני. הוא אומר זה הפשט. מזל טוב, פשט. ועל בסיס הפשט אני באמת שואל את השאלה, באמת, אין מתורגמנים בישראל. בשאלה הצדדית, הרי העומדים ושומעים את משה, כולם מדברים לשון הקודש. אז מה צריך עכשיו 70 לשון? כולם מדברים לשון הקודש. מה הוא דיבר איתם במדבר? יידיש. כולם מדברים לשון הקודש. זו שאלה שבכלל תכנתי להיכנס אליה. שמתי אותה בצד, ממשיכים לפסוק הבא. פסוק הבא, בסדר? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור... רב לכם שבט בהר הזה. וגם פה תרשו לי שאלה. אם היו עוצמים פה את העיניים והייתי אומר, אנחנו עכשיו לומדים בכיתה, כיתה א', תמשיכו את הפסוק בשקט. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, מה? יפה מאוד. ככה כל הילדים היו עונים. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יבואו יגידו, רגע, זה לא מה שעליו הוא רוצה לדבר? לא? אז למה באמצע פרשת בהתחנן הוא חוזר על הכל בפרשה שלנו השבת ואומר השם אלוקינו דיבר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ונותן הקדמות של שני פרקים לקראת מעמד הר סיני. אבל רגע, השאלה שלי היא לא רק מה השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב. מה השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לימור? נו, מה כתוב? רב לכם שבט בהר הזה. כולם הרי היו בהר סיני. לפעמים הזיכרון קצת בוגד בנו. מישהו זוכר שמשה רבינו אמר השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לימור רב לכם שבט בהר הזה? אני לא זוכר שהשם אלוקנו אמרנו רב לכם שבט בהר הזה. עכשיו, כיוון שהזיכרון שלי בוגד בי מהר סיני, בדקתי, זה לא כתוב. זה המסר? כלומר, מה קיבלנו בחורב? רב לכם שבט בהר הזה? עד כאן פשט. עכשיו פירוש. לא דרש, פירוש. מה זה רב לכם שבט בהר הזה? רשי, תראו את רשי. מאוד חשוב פה, פה צריך לראות את רשי בפנים. רשי, רב לכם שבט בהר הזה, מה אומר רשי? רב לכם שבט, לא לדלג על המילה הראשונה, הכי חשובה. מה כתוב שם? כי פשוטו. אתם יודעים מתי רשי אומר כי פשוטו? כשאומר, אני יודע שאתה רוצה לרוץ למדרש. מכיר אותך. יודע. אז איך אנחנו אומרים אצלנו? תלמד תורה כמו רשי. בלי רשי. כמו שרשי למד, האחרון בלי רשי. איך לומדים תורה כמו רשי? קודם כל רוצים להבין פשט. רב לכם שבט בהר הזה כפשוטו. ממה הוא נזהר? ומדרשי הגדה. ועכשיו הוא מביא את המדרש שעליו גדלנו. והמדרש אומר פה דבר נפלא. רב לכם שבט במובן, תראו כמה הרבה דברים קיבלתם בזכות ההר הזה. הרי בחורב היינו לא רק למתן תורה. בחורב היינו במשך תקופה ארוכה, מראש חודש סיוון, אחרי יציאת מצרים יצאנו בפסח. מראש חודש סיוון, חודש וחצי אחר כך, בחודש השלישי, באחד לחודש. עד מתי? עד 20 באייר של השנה הבאה. זאת אומרת, שנה פחות 10 ימים. בכף באייר, ב-20 לחודש השני, אומר משה רבינו, נוסעים אנחנו אל המקום. מקפלים מסדר ויוצאים. מה קרה בשנה פחות 10 ימים האלה? המון דברים קרו בחורב. כלומר, לא להתבלבל ולהבין שבחורב היה רק קבלת התורה. מה קרה בחורב? אם נסכם לעצמנו, לוחות ראשונים, לוחות שניים, הדברים הקשים, חטא העגל, צובנו על המשכן, צובנו על הקורבנות, הראו לנו את המנורה, את כל כלי המשכן. זה שנה פחות 10 ימים מלאים. אז במדרשים, באגדה כתוב, רב לכם שבט, תראו כמה דברים גדולים קיבלתם בהר הזה. מנורה, שולחן, תורה. אומר רש"י, שים טוב לב, זה מדרשי אגדה. עכשיו, לא להתבלבל מהמילה שאמרתי. זה שזה מדרשי אגדה לא הופך את זה לפחות חשוב. אבל זה לא הפשט. הפשט הוא מה? כפשוטו. מה זה כפשוטו? מה זה רב לכם בעברית? מה זה רב לכם שבט בהר הזה כפשוטו? מה זה רב לכם? מספיק. יותר מדי. Too much. זהו, לעצור. כמו כל פעם שכתוב בתורה, רב לכם בני לוי. מה, אתם רוצים גם כהונה? לא קיבלתם מספיק? זה לא סתם מספיק, זה... אתם לא הגזמתם? סלחו לי. רב לכם. אתם יודעים איפה כתוב הפרשה שלנו השבת? רב לכם. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה כשהוא מתחנן? בהתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. נו. רב לך! אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. רב לך, די. לא משה לך יותר. יש מדרש מדהים שאומר רב לך. מה זה רב לך? מה אפשר להגיד לאדם להפסיק להתפלל? יש מדרש שאומר משה רבינו, אתה מתווכח איתי יותר מדי. יש לך רב, אני הרב שלך. רב לך, כתוב במדרש, רב לך, קצת כבוד, זהו, אמרתי לך די. רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד הדבר הזה. טוב, אבל ודאי שרב לכם כפשוטו פירושו, זהו. רש"י אומר, זה כפשוטו, ומיד אומר, לא, 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 יש מדרשי אגדה, למה? כי כפשוטו נראה נורא מבהיל. זאת אומרת, במה התחיל ספר דברים? באמירה הבאה, שמה? שמה החטא הראשון שלנו? אגב, הראשון שיכול להיות שהוא הבסיס לכל הבעיות של ספר דברים, אני עוד לא מבין איך, מה הוא? שמה? אהבת יתר להר סיני. לא רע. בעיות של עשירים. מה? לא, לסיכום בית הספר זה היה נראה מאוד נחמד. רב לכם שבט יפה מאוד. וזאת הבעיה כי פשוטו. אחרי ההקדמה של שני הפסוקים המשונים האלה, 70 לשון, רב לכם שבט בהר הזה, זה מה שהשם אלוקנו דיבר אלינו בחורב, תראו את הבעיות של הסדר. זה רק בשנייה. נו, רב לכם שבט בהר הזה, נו, פסוק ז', פנו, סעו לכם, רואים? ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, אוקיי, הבנתי, הולכים לארץ. נכון? ציונות. מצוין. ונתתי לפניכם את הארץ, בואו אורשו את הארץ 100%. קדימה. אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. בסדר? בסדר. מה צריך להיות ההמשך? והלכנו מיד לרשת את הארץ או לא? תקבנו 40 שנה. נכון? אז דבר על זה. נו, מה עכשיו כתוב? ואומר עליכם בעת ההיא למור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. צריכים שרי אלפים, שרי חמישים ושרי עשרות. זה באמת קשור? הבו לכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם, ואשימם שרים עליכם. מה הם יעשו? הם ישפטו בין איש ובין אחיו ובין גירו. רש"י מסביר, גירו זה זה שגר אצלו עם התנור והקיריים, אם יש בעיה בבלטות. זה עכשיו הסוגיה? מה זה קשור? זה מה שהשם אלוקנו דיבר אלינו בחורב, שרי אלפים, שרי מאות. שרי אלפים, שרי מאות, זה בכלל הייתה הצעה של מי? של יתרו. אגב, יכול להיות שהייתה בכלל קודם מתן תורה ההצעה הזאת. רש"י עצמו אמר שהיא או קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. אבל לא הבנתי, אתה מתחיל בהצהרה, הולכים לדבר על הארץ, פתאום מגיע לסוגיה של שרי אלפים, שרי מאות ושרי חמישים. נכון? איך אמרנו? מורתי לעברית הייתה, מורנו למתודיקה היה אומר, צריך סדר. הילדים צריכים לדעת על מה מדברים, זה לא עובד ככה. השיעור מאוד יפה, אבל זה עובר נושאים, אי אפשר צריך סדר שיהיה. מה הוא אומר? גומר עם עשרי אלפים ושרי מאות, נו, חוזרים לפסוק א', ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, מה שנקרא, בוא נחזור לפרקים הקודמים. עלי רש, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, חטא המרגלים. נגמר חטא המרגלים, עובר בחצי השני של הפרשה לשנה ה-40. רציתם לעבור באמון, במואב, באדום, ושם פירוט כזה ארוך, אני גונב עליו שנייה אחת, מי שרוצה יעלל, אני אומר את זה בשנייה בעל פה. הוא לא רק אומר עד שנכנסנו לארץ, שזה קפיצה לשנה ה-40, שנצטרך להבין למה, אלא הוא אומר, עד שנכנסנו לארץ, ועכשיו יש לי שני פרקים לספר לכם משהו. כשבאתם לאדום, אז לא עברנו. אוקיי, אבל רציתי גם להגיד לכם. אל תיכנסו לאיסב, כי זה לא שלכם. כי לאיסב נתתי את הר סעיר, ירושה. הגעתם למואב, אל תיכנסו למואב, זה לא שלכם, כי לבני לוט נתתי את הר, ירושה. הגעתם לאמון, זה לא שלכם. כי לבני עמון נתתי, ואז יש שם הסברים, ובכלל תדע לך שבסעיר, בארץ סעיר, לא תמיד ישבו עשיו, פעם ישבו שם החורים. נכון? מאוד מעניין? ודאי יותר מההמשך, כי במואב ישבו הזמזומים. וכשהזמזומים זזו, באו האימים, ומהאימים באו הזמזמזומים, ושני פרקים על הזמזומים והאימים, ואחרי שגומרים עם הזמזומים והאימים, שזה מאוד חיוני להבנה של מה השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב. זמזומים. עכשיו, יש לי עוד משהו, נון ב', סיחון ואוג כן לקחנו, והנה אנחנו יושבים בעבר הירדן המזרחי. אתם זוכרים שאמרתי בפרק א', פסוק ד', אחרי הקוטו, את סיחון מלך האמורי ואת אוג מלך הבשן? או, הנה אנחנו פה. היה משפט ביניים ארוך קצת. שהתחיל בהשם אלוקנו דיבר אלינו בחורב. ואז הוא אומר עוד כמה פסוקים בודדים, תראו בוית חנן, כמה פסוקים בודדים בוית חנן. בואו נפתח, פרשה שלנו. וזה נפלא. תראו כמה אנחנו רוצים את הארץ, ואני לא זוכה. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשיכם מעשיך וכי גבורותיך. אברנה! איך אומרים חז"ל כל כך גדול, אברנה, אם אתה לא נותן לי לעבור כמשה רבינו, תן לי לעבור כאחד מכולם. והמדרש ממשיך, ואם לא כאחד מכולם, תן לי לעבור כחיה. אתה לא מוכן, תן לי כפרח. אני רוצה להיות אבן בארץ ישראל. תן לי, אני רוצה להיות אבן, אני רוצה להיות שם. אברנה, איך שלא יהיה, רק תן לי לעבור. אברנה ואראה את הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון, אל עבר הירדן. ויתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה ועיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וצוות יהושע, וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. ונשב בגיא מול בית פאור, זה היה בשנה ה-40, ונשב בגיא מול בית פאור, נו, עכשיו מתחיל פרק ד'. ועכשיו נחזור למה שהתחלנו. אתם זוכרים שהשם אלוקינו דיבר אלינו בחורב למור? מה הוא אמר? אנוכי השם אלוקיך אשר רוצה איתיך, או! ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מצווה, מלמד אתכם היום לעשות וכו'. כי מגוי גדול ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, הישמר לך פן תשכח, וכשתבוא לארץ שלא תשכח, כי תוליד בנים ובני בנים. אתם יודעים, זו פרשה שקוראים אותה פעמיים באותו שבוע כל שנה. בתשעה באב קוראים את כי תוליד בנים ובני בנים, ובשבת ואתחנן. ואם אתה תשכח איך השם בא באש מהשמיים, והאש הגדולה תיעלו, ותראו את פרק ד' כולו. והאש הגדולה הזאת הגיעה, ואז פרק ה' פסוק א', ויקרא משה ויאמר אליהם, אל כל ישראל, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב, והוא חוזר על עשרת הדיברות. הוא מסיים את עשרת הדיברות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, צריך להבין למה זה פה, עוד כמה פרקים, וכל זה נגיע. אני חוזר למשפט שפתחתי. אני רוצה להבין את סדר הדברים. בתחילת ספר הדברים, צריך לנסות להבין את סדר הדברים, כי הבנת הסדר, אולי תסביר לנו מה המגמה. כי יוצא דבר מוזר, אם מישהו יענה במבחן לשאלה מה רצה משה בספר דברים לבאר את התורה, זאת תהיה תשובה מצוינת. זה מה שכתוב בפסוק. אבל יהיה קשה מאוד כשיגידו לו לבאר את התורה, פירושו לתרגם ל-70 לשון. אז צריך להבין מה רש"י הוסיף לנו. ואז הבנת המגמה בספר יכולה לשנות לנו הרבה הרבה דברים בחיים. אני רוצה לעשות רגע הפסקה, מספיק ספר דברים, נחזור לשם בעוד דקה וחצי, לא יותר, שתי דקות. וברשותכם, היום ככה ממש, היום ספרים היום. הוצאנו סידורים מהסטנדרים, יש סידורים. למי שלא הוציא, עוד יש סידור בפנים גם בתוך הסטנדר. ובתוך הסידורים, מי שיגיד את העמוד זה יקל על כולנו, יש מסכת אבות. מסכת אבות. מסכת אבות. במסכת אבות ישנה משניות שהן כל כך מוכרות לנו, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, שלפעמים מרוב שהן מוכרות אנחנו לא כל כך שמים לב אפילו לפשט, ודבר כזה קורה לי תמיד, קרה לי גם השבת במשנה שפתאום כשאני קורא אותה פעם שנייה, מה קראתי הרבה, אבל כנראה לא הבנתי אף פעם. אני עוד לא מבין אותה, אני רק מבין שאני לא מבין אותה בכלל. פרק ג', השבת היה פרק ג' במסכת אבות. נכון? כל שבת אנחנו קוראים פרק במסכת אבות בשבתות הקיץ. אז השבת היה פרק שלישי. פרק שלישי, מספרי המשניות משתנים בדפוסים. אז זה המשנה האחת לפני האחרונה. משנתו של רבי אלעזר בן עזריה. יש המשנה שרבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ. יש לכם? באיזה עמוד זה למי שלא מצאו? 274. 274. אז יש המשנה של אם אין תורה אין דרך ארץ וכולי, בסדר? עד הסוף, ואז כתוב הוא היה אומר. זה מחולק אצלכם שתי משניות או זה משנה אחת? שתי משניות, וזה נקרא משנה? כף בית. בסדר? זה בדפוסים משתנה המספר של המשנה. הוא היה אומר, הוא הכוונה רבי אלעזר בן עזריה, נשיא ישראל. הוא היה אומר. זה אותו רב לזר בן עזריה, ידוע מפסח, הרי אני כבן 70 שנה. הוא היה אומר. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן, זה נכון? בכלל לא קשור למה שדיברנו. סתם משנה, אחרי זה נחזור. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטים. אילן עם הרבה מאוד ענפים, נוף מדהים, אבל אין שורשים. והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. שנאמר, והיה כערער בערבה. הכל מעורער. ולא יראה כי יבוא טוב. ושכן חרירים במדבר ארץ מלאכה ולא תישב. פסוק בירמיהו, בפרק י' ז'. אבל כל מי שהוא הפוך, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? נו, לאילן שענפיו מועטים, אבל שורשיו מרובין. שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו. שנאמר, והיה כעץ שתול על מים. שם, מתחת לאדמה, הכל מלא, הכל עם מים, הוא תפוס שם. ועל יובל ישלח שורשיו. הוא לא רק תפוס חזק, הוא משלח שורשים, אי חם בחוץ, הוא בתוך המזגן. הוא באדמה, חם בחוץ. זה רק התיירים בחוץ. הוא עובד בפנים. ולא יראה כי יבוא חום. והיה עלה הוא רענן, פלא פלאות. זאת אומרת, הוא לא רק עובד למטה, אלא העלה רענן כאילו הוא מתחת למקלחת עכשיו. אבל חום אימים. אבל יש מים. זה מהשורשים. זה באמת. ובשנת בצורת לא ידאג. אז אין מים. אבל יש לי מספיק רזרבות. ולא ימיש מעשות פרי. יש עצים עונתיים כאלה אחרים, אבל יש עץ רענן עם עלה רענן, פלא פלאות. משנה יפה, נכון? משנה אני חושב שגם מוכרת. עכשיו בוא נעצור לשנייה אחת ונשמע את המשנה. מה במשל השורשים ומה במשל הענפים? השורשים זה המעשים והענפים זה החוכמה. מה? זה הזמן לניגון, לא? השורשים זה המעשים, כלומר אותי תמיד לימדו שסוף מעשה במחשבה תחילה. לא? לכם אין טראומות מ... תחשוב לפני שאתה אומר. אתם לא אמרו לכם אף פעם את המשפט הזה? אני עד היום זוכר את הצליל. כלומר, לפני שאתה עושה, זה בכלל חבל על הזמן. כלומר, זה משנה כל כך יפה, אבל זה די מעליף שפשוט אף פעם לא שמתי לב לזה שאני לא מבין אותו בכלל. כל שמעשיו מרובין מחוכמתו דומה לאילן שמה? שענפיו מרובים, החוכמה זה הענפים. המעשים, זה השורש. ישראלית אומרים הפוך על הפוך על הפוך. אמס, נכון? משונה מאוד. למה פתחתי בזה? כי אחרי שנבין את זה, נוכל להיכנס לספר דברים. אני רוצה לפתוח בדברים של הכלי יקר שהזכרתי הרבה פעמים, ורק אתמול אחרי שלמדתי את המשנה הזאת, נדמה לי שהבנתי פעם ראשונה את הכלי יקר. דיברתי עליו המון פעמים, אבל אתמול אני חושב שאני מתחיל להבין אותו. אתמול בלימוד הפרק השלישי באבות, ככה, בשבת, אחר הצהריים, בתוך תהליך התשובה שאני מנסה לעבור, אז אני לומד את זה עם הרבה כמובן, בשיחות. והוא, החידוש הגדול הוא שהוא שאל את השאלה. החוכמה היא השורש למעשה, ולא המעשה הוא השורש לחוכמה. הרבה עונה כך, זה דבר פלאי פלאות. נכון. מהרבה בחינות החוכמה היא השורש למעשה. תחשוב, ובעקבות המחשבה תעשה. זה נכון מאוד. החוכמה מרמזת לעבודה השכלית של האדם. נכון? האדם עובד בשכלו. זו החוכמה. המעשה לפעולות. המעשה הרבה פעמים לא דווקא בא מהשכל, הוא כבר רוטציה, הוא כבר אנרציה, הוא כבר נמשך ככה כבר פעם כן, פעם לא, מכוח, נכון? הוא נמשך. אני אקצין את זה יותר. בלשון חז"ל, למילה מעשה יש שתי משמעויות. המשמעות האחת המקובלת, מעשה, to do, לעשות, לפעול. יש עוד משמעות שהיא מאוד קרובה, אבל היא שונה. כפייה, כפייה, נקראת לעשות. יש סוגיה בבבא בתרא שבה כתוב שיש מצבים שבהם בני העיר מעשים על הצדקה. מעשים פירושו כופים. מה זה כופים? הוא לא רוצה לתת. אז כופים אותו. הביטוי בחז"ל הוא כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. זה נראה תרגיל. כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. זה ביטוי שמשתמשים בו בחז"ל, בהלכה, בדברים אחרים. כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. הרמב"ם מביא את זה להלכה, בהלכה ידועה. לא עליכם, בהלכות גירושין. ההלכה היא שגט נכתב רק לרצונו. אדם לא יכול שלא לרצונו לתת גט כשר. מה קורה אם צריך לכפות על מישהו? וחובה לכפות עליו, כי זה התעללות, וצריך לכפות עליו ולהוציא את זה. אז זה סותר הרי את הבסיס, צריך שהוא ירצה. אומרת הגמרא, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אומר הרמב״ם, ונניח שהבחורצ'יק הזה ברח, עכשיו הוא נמצא לא יודע איפה, בניקרגואה. אין הסכמי הסגרה. אין ישראל שיכול לכפות אותו. אבל יש לי איזשהו קשר עם מישהו שם. כופין אותו גויים. בשליחותו של ישראל, והגט כשר. 100%. עכשיו זה לא כפייה של... מה פתאום? אומר הרמב״ם, כי צריך להבין מהי בכלל הכפייה פה. הרמב״ם אומר כך, מתי כפייה לא תופסת? מה שנקרא, עשיתי עסקה תחת לחץ. הסחטתי באיומים, ולכן הסכמתי להגיד מילה. מתי כפייה לא תופסת? כפייה לא תופסת כשאתה כופה אותי על משהו שהוא לא התורה בעצמה. אתה כופה אותי למכור את החפץ הזה. אם לא תמכור, אז אז אני מוכר, ובאיזשהו מקום מלמטה רושם תחת לחץ. ואחרי זה מעיד שזה היה שקר אחד גדול, וזה לא תופס בכלל. הכל היה כפייה. אומר הרמב״ם, תשמעו, זה נורא. היהודי הזה הוא יהודי. אלא שיצרו הרע אונס אותו להתנהג עכשיו בצורה מחרידה. והוא מעגן את אשתו. כשאני כופה אותו, אני משחרר אותו מיצרו הרע. זה נוסח הרמב״ם. הוא אנוס על פי יצרו הרע. וכיוון שתשש יצרו, הרי זה רצונו הגמור. ולכן זה מה שכתוב בתורה רוצה. למה? כי בתוך תוכו, בנשמה שלו, הוא רוצה. זה לא שיטה מתודית להעביר משהו למישהו כשהוא לא רוצה. גם לא שהוא מצווה, חס וחלילה. צריך לדעת איפה ההלכה משתמשת בזה. אבל עכשיו אני חוזר למושג של מעשים וחוכמה. תשמעו, זה דבר לא יאמן. החוכמה אומרת המשנה היא הענפים, המעשים הם השורשים. נכון? כאן במציאות, בעולם שלי פה, החוכמה היא הבסיס לכל המעשים. אבל עצם הנשמה שלי היא גבוהה לאין ארוך מכל החוכמות שיש לי. החוכמה תהיה הגבוהה ביותר, היא כבר תרגום של הנשמה. אתם שומעים? זה דבר כל כך עמוק. עצם החוכמה זה כבר גוף. חוכמה זה שכל, כמו שאני מבין. כשאני עכשיו נותן צדקה כי השם אמר לי, כשאני מניח תפילין, אני יכול לתת לך 600 הסברים על הרעיון של התפילין. כל 600 ההסברים האלה, העמוקים ביותר, כל דברי הזוהר והארי הקדוש, הם חוכמה. אתה יודע מה השורש? השם אמר וקשרתם לאות על ידיך. זה השורש. החוכמה היא, עכשיו אני רוצה להבין את זה. אני אטיב אם אני אגדיר את זה בהגדרה אחרת, קצת יותר פנימית, אבל היא תהיה מובנת לגמרי. הנשמה, יש לה בעצם שתי תעודות זהות. יש לה תעודת זהות אחת, כמו שהיא בגוף. מה שקוראת אמא, נשמה לה. כפרה. ולנשמה יש עוד תעודת זהות, כמו שהיא לפני שהיא נכנסת לגוף. עצם הנשמה. אתם יודעים למה אפשר לכפות במושג הזה מה זו כפייה? הכפייה, אומר הרמב״ם, מגלה אותך. החוכמה מגלה אותך פה. המעשה מגלה אותך, אותך. אתם שומעים את המשנה של רב לזר בן עזריה? זו משנה שקוראים אותה מהגן, אני לא שמתי לב אליה אף פעם. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים. יש לו מלן תלפים שיעורים. דרשות חבל על הזמן. אבל נראה אותו עומד פעם אחת מול איזו רוח, של 70 שנות סטליניזם. 70 שנות, 10 דקות. אתם יודעים כמה איזמים עמדו בעולם כדי לבחון את בעלי החוכמות? החוכמה היא איך זה נראה, זה ענפים מדהימים, זה עץ, זה כתבות דיוקן ענקיות, זה כל הטלוויזיות. אבל זה רק החוכמה. השורש הוא עצם המעשה של האדם. זה הפוך לגמרי ממה שהחברה המודרנית לומדת. אצלנו המעשה הוא מזולזל. אמרנו פעם, שלמעשה זה אפשר להביא תאילנדי שיעשה. מה הסברה? מה הדרשה? המעשה הוא הנצחי. לפני שאני חוזר, פסוק אחד בפרשה שלנו בבית חנן. פסוק אחד. תראו פתאום כמה הוא פשוט. פרק ד' בהקדמות למעמד הר סיני. פסוק, כל כך עמוק. פרק ד' פסוק ה', שני. ראה. הוא מדבר בפסוק שלפני כן, פסוק כל כך מוכר, ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, דביקות. ואז הוא אומר, איך דביקים? איך דביקים? איך דביקים? דביקות באמת, דביקות. אתם יודעים מה זו דביקות? דביקות זה ודבק באשתו. דביקות זה רות שדבקה בנעמי. דביקות זה ואתם הדביקים. אין יותר דביקות במקרא. זו דביקות. דביקות זה לא הרצאה. דביקות זה לא רעיון. דביקות זה לא סימפוזיון. דביקות. דביקות זה אין אף אחת. למרות שיש לי 1,000 קשיים. דביקות. מילה יפה, איך מגיעים אליה? ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי. רק בהמשך אני אגיד לכם למה המילה החשובה ביותר היא עכשיו. לעשות, כן, בקרב הארץ, אשר אתם באים שמה לרשתה. עכשיו הפסוק הבא. ושמרתם ועשיתם. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, מעמד הר סיני. מה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? חזרה לפסוק ו'. מה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? לא הבנתי. היא. מה? התורה? מה? כותב הרב קוק במאמרי הראייה שלו, במאמר מדהים על שבת. מה העם הזה נתן לעולם? את כל החוכמה. העם הזה נתן לעולם רעיונות אדירים. העם הזה נתן לעולם את השבת. היום יבוא וכולם ישאלו מה החוכמה, מה הנצח, למה זה קיים. תשמעו את הפסוק, הוא פשוט. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה החוכמה והבינה לעיני העמים? המעשה הוא העיקר ולא המדרש. אני מוכן לעשות תרגיל. בוא נשלח את כולנו עכשיו לתת הרצאה על רעיון השבת לאנשים נידחים. נבוא ככה, נחליף רעיונות. מישהו יציע על השבת הסוציאלית, מישהו יציע על השבת הרעיונית, מישהו יציע על השבת החברתית, מישהו יציע על השבת השבתית. נכון? נתרום דברים נפלאים. תכלס. כל כך הרבה פילוסופיות דיברו על השבת. על מה התורה מדברת? על המתת אבות מלאכה. על ההגדרה של בישול. מישהו היה הולך לתת הרצאה על איך מערבבים תה בקוס שלישית עם הצ'ונט? מה עושים במתקוקה כשמחליפים את החמין? באמת, גם גבול ללייבש צריך להיות. היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, והשאר דרשות מפולפלות וחלקן פטפטניות. כי הדרשות שאני דרשתי על השבת הסוציאלית לפני 20 שנה, הן היום לא רלוונטיות. והיום יש לי דרשות אחרות. אתם יודעים מה רלוונטי? כלי שני וכלי שלישי. זה הנצח. והשאר ענפים. קצת חום, ואני עם הדרשות שלי על השבת מתקפלים. ראיתם את היהודים ההם, הבודדים הבודדים, ששום שלג בשום סיביר לא הזיז אותם, והם המשיכו ללכת לטבול שם מתחת? האחד מאלף האלה, האחד מעשרת אלפים האלה? כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. עם חכם ונבון, והבסיס והיסוד בא להפך את התפיסה. החוכמה היא הענפים והמעשים הם השורשים. החוכמה היא הנשמה בהשתלשלות, והשורשים הם המעשים, הם המהות. אתם זוכרים שכשהיינו בהר סיני כתוב שם שקפה עלינו הר כגיגית? למה? למה קפה עלינו הר כגיגית? למה? יש מדרש מחריד שמביא אותו המהר"ל מפראג. וכולם מחפשים את מקורו. והמהר"ל אומר בשם מדרש כך, תחזיקו. למה קפה עליהם הר כגיגית? אומר המהר"ל, יש בתורה דין אונס. ועל האונס כתוב, לא יוכל שלחה כל ימיו. ורצה הקדוש ברוך הוא להכיל על עצמו דין אונס, שהוא לא יוכל לעזוב את ישראל. ולכן קפה. אתם שומעים? אז מה השורש? שאני והאלוקות זה אחד? או שכתבתי דוקטורט עם פרס נובל על רעיון השבת? מה השורש ומה הענף? אתם לא מבינים למה עצים עם ענפים מרובים יכולים לעוף ברוח? כי השורשים מועטים. חזרה לפסוקים הראשונים של דברים. השם אלוקינו, אחרי זה אני אחזור לשבעים לשון. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור. מה הוא אמר? מה הוא אמר? רב לכם שבט בהר הזה. עכשיו תשמעו את הכלי יקר. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט כי פשוטו. אמר להם משה לישראל, אני הולך להגיד עכשיו את טיפול השורש של כל מה שאני הולך לדבר עליו בספר דברים. עוד חודש ושבוע אני עוזב. התחננתי לפני השם להמשיך. לא זכיתי. אבל אתם זוכים למה שאני לא זכיתי. אתם יודעים למה אתם זוכים? אתם זוכים להכניס את התורה בקרב הארץ. אתם הולכים להתעסק עם אבנים, עם לקט, עם שכחה, עם פאה. אתם הולכים להקים שערים ובתים. אתם יודעים מה אתם הולכים לעשות? אתם הולכים לעשות. אתם הולכים להוציא לחם מן הארץ. אני הייתי אחראי על הפקה קדושה של 40 שנות לחם מן השמיים. היה טעים. היה הכי קדוש שיכול להיות. כל בוקר לפני שאכלו מן, ברכו המויצי לחם מן השמיים. ואכלו. אבל לא אמרו לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כי לא היה צריך בשם בני ישראל. הסתכלו למעלה וירד מן. אתם יודעים מה הולך לקרות לכם? 40 שנה הסתכלתם כך כשהייתם רעבים. מהיום אתם הולכים להסתכל כך. אתם יודעים מה קורה לאדם שמסתכל כך? הוא יכול להיות אדמתי מאוד. אתם יודעים מה יכול לקרות לו? אתם הבנתם את זה. לכן רציתם להישאר בהר סיני. כי הר סיני כולו קולות ולפידים וברקים והר השם. ולא רציתם לצאת משם. כי שם יש מנורה ומשכן. ולא הבנתם שלא המדרש עיקר אלא המעשה. בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם בעולם? בשביל חוכמות? אצל המלאכים הם הרבה יותר גבוהות. כשמה שם אותי הקדוש ברוך הוא פה בארץ? לימדתי אתכם חוקים ומשפטים לעשות בקרב הארץ. אתם יודעים מה זה בקרב הארץ בעברית? בבפנוכו. למה הוא שם אותי פה? בתוך הבוץ, על כל המושגים שלו. שמה? כדי שאני אגלה את מה שהמלאכים הכי עליונים לא יכולים לגלות. שבוץ וחושך. ואני יכול פה לעשות מזה אור. לא יודע איך. אבל אם אני פה, כנראה שזה מה שאני צריך לעשות. סליחה, לא כנראה. אחרת זה התעללות שאני פה. אם אני פה כדי להביא דברי חוכמה, לא היו שמים אותי פה. היו שמים אותי שם. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמו, רב לכם שבט בהר הזה, אומר הכלי יקר, אתם רוצים לדעת איך חטאתם בחטא נורא כל כך כמו של המרגלים? תמיד חלמתם על ארץ זבת חלב ודבש. מה קרה פתאום? פתאום במדבר כל כך התאהבתם בעמודי ענן ועמודי אש. שלא רציתם לתרגם את זה פתאום לשכנות עם בני נפילים ומבצרים. העדפתם לבוא טוריזם עם אשכול ענבים ולהגיד שבעמוד האש נפתח רעיונות יותר גדולים. צודקים. אבל זו כפירה בבריאה, וזו כפירה בבורא, וזו כפירה במטרת הבריאה. זאת כפירה של ממש. השם אלוקינו הוריד אותנו נמוך, 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 או כדי להתעלל בנו, או כדי שנגלה איך מגלים אור בתוך החושך הכפול והמכופל. שתי אפשרויות, אין אפשרות שלישית. ועכשיו תחליטו. ואם החלטתם לבחור לא באפשרות הזאת של לגלות אור, בחרתם באפשרות השנייה. לכן הגעתם לחטא המרגלים. יש בכלי יקר ביטוי נורא. את שנאת הארץ קיבלנו בהתאהבות בהר סיני. אתם שומעים? אתם יודעים למה הוא התחיל בשרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות? תמיד שאלתי את עצמי, תגידו, היה צריך את יתרו, איזה אוטסיידר באמת מוכשר, שיבוא ויגיד איזה הצעה כל כך גאונית, תשמע משה רבינו, אומרים שמבחינה לוגיסטית לא תצליח לשפוט 600 אלף גברים, 600 אלף נשים ועוד איזה 2 מיליון לבד. שפט, גאונות. כדאי לארגן מערך יותר מורכב. אף אחד לא חשב על זה לפניכם? לא היה אף יהודי שחשב על הרעיון? משה רבינו גם לא חשב? אגב, פתאום בספר דברים גניבה ספרותית, הוא אומר את זה בשם עצמו. זהו. מה עם החותן? טוב, זה עניינים במשפחה, תעזבו. אף מילה. פתאום ברעיון, הקדוש ברוך הוא, אני הסכם, זה רעיון מצוין. עכשיו בוא נחשוב מה הרעיון שהוא הציע. הוא הציע שיש סדר. מה הסדר? שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות. כלומר, לכל 10 יש שופט. 600,000, רק גברים מגיל 20, כל 10 שופט, 60,000. תוסיפו להם שרי 50, שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים. אני אומר לכם בחשבון פשוט, זה יוצא שלכל 7 פסיק משהו, יש רבי. איזו מחאה הייתה על גודל הכיתות? אם היה לי כיתה של 7.3, כל 7.3, תגידו, אפשר לנהל ככה מערכת משפטית? אפשר לנהל ככה מערכת משפטית? זאת אומרת, אפשר לחיות ככה? 7.3 שופט. 7,000 אחד זה יותר מדי. 7.3 שופט. אתם יודעים מה משה רבנו הקים במדבר? אוהלי תרבות. הוא הקים עם לומד תורה. עם לומד תורה. אתם יודעים למה אף אחד מאיתנו לא הציע את הרעיון? כי עם ישראל לא רוצה פחות ממשה רבינו, הוא רוצה לקבל ישר מהמקור, בצדק. לכו לחסידים, תגידו להם, תשמעו, נכון צפוף להיכנס אל הרבי? נשים לכם 10 במקום. מי שיצא חי אחרי ההצעה שיבוא. בא איתו, אתם מבינים למה צריך גוי בשביל ההצעה? בא איתו ואומר, תשמעו, למה צריך את משה רבינו לשים פה הרבה? אז מה ההתפעלות? שמשה רבינו מתפשט בך ובך ובי ובכל אחד ואחד, זה החידוש של משה רבינו. אתם יודעים מה זה משה? זה משה. משה זה שהוא משה אותי. אתם יודעים איפה הוא משה? פה. אז הולכים 40 שנה, הרבה 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 בחינות משה. התפשטות עד משה. וכל הדבר הקטון ישפטו הם. ושפטתם בין איש ובין אחיו ובין איש ובין גירו. על התנור כבר דיברנו עם הבלטות, זה עם הקריים. אתם רוצים הר סיני, אתם רוצים משה רבינו. ואני רוצה קודש בורחו בקיריים. אני רוצה תנור. אתם יודעים איך הוא יסיים את הנאום הזה? ואתחנן אל השם תף קוף תת וו תפילות, ריבונו של עולם, דבר אחד לא קיבלתי. להוריד את האלוקות למטה, לארץ. אתה יכול להכניס אותי בתור אוף, בתור חיה, בתור פרח, בתור אבן. כשאני אחזור למעלה, יפגשו אותי אותם המלאכים ששאלו מה לילוד אישה בינינו. מה אני אגיד להם? שלא הצלחתי להוריד את התורה לתוך הארץ. והתחנן אל השם בעת ההיא למור. ואז הוא אומר, עכשיו אתם מבינים למה חטא המרגלים בא בעקבות זה? אתם יודעים מה זה הועיל משה ביאר את התורה הזאת לימור? אומר רש"י, באר תרגמה ל-70 לשון פרשה להם. איך שאלנו, הוא צריך להיות המתורגמן? אין מישהו אחר? 36 יום, 70 שפות, זה לוקח זמן? מה זה 70 לשון? ומה זה 70 אומות? ומה זה 70 ו-70 ו-70 שתמיד מדברים? מה זה 70 לשון? ממתי יש 70 לשון? יש פרשה שלמה בספר בראשית. מתי התחילו 70 הלשונות? בדור הפלגה, אחרי מגדל בבל. ומה היה פעם? כל הארץ הייתה שפה אחת. והשפה הייתה השפה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. He didn't say will be light. הוא אמר יהי אור. ומה קרה? זה המקור. ועד היום כולם אוהבים לראות איך יש מילים בכל השפות שבאות מהעברית, וזה מצוין. עכשיו, למה המקור התפרד ל-70 לשונות, 7 רקיעים ו-70 לשונות ו-70 אומות ו-70 שרים ו-70 מזלות? למה? כי החטא גורם להתפרדות. החטא גורם שהמקור האחד מתפרד ומתפרד ומתפרד, ואתה בכלל לא רואה שזה קשור. אתם יודעים מה תפקידו של משה בעולם? למשות את הכל, ולכן הוא צריך לתרגם את התורה ל-70 לשון ולהראות איך היא מגיעה עד למקום האחרון. ואתם יודעים מה הדבר השני שהוא מגלה לנו כשהוא מתרגם את זה ל-70 לשון? הוא אומר לנו את הדבר הבא. זוכרים מה אמרנו על האות א' לא מזמן? על האות א', זה דבר פלא פלאות. א' זו האות הראשונה בעברית. א' זה מילה. כמו שב' זה בית, וג' זה לגמול, וד' זה דלת. א' זה מה בעברית? ללמוד. אולפן. אולפנה. יליף. למילף. זוכרים את השאלה ששאלנו ברב בתחילת ראש מילים? לא יאמן. תשמעו, זה גבלת, מי שלא שמע, מי ששמע עוד יותר. רב אומר, זאת אומרת שהאות הראשונה של העברית היא ארמית. לא נעים. פדיחה, קוראים לזה היום. האות הראשונה של לשון הקודש היא מילה מתורגמת. וכל העולם למד אלפא בטא. בלטינית, בכל המקומות. לא נעים להגיד בכל אלפא זה לא שלנו. גניבה ספרותית. אז פעם יחידה שהעברית מתרגמת מזה א'. כותב הרב קוק, זה דבר פילאי, זה פשוט לא יאמן. האלף, תחילת הלימוד, הדבר הראשון כשאתה לומד, כשאתה מדבר על האלף, אתה מדבר על ההתחלה, אתה מדבר על החוכמה הראשונה. אלף תדע, מה שאתה קורא לו חוכמה זה תרגום. לימוד זה כבר תרגום. החוכמה שלך היא כבר תרגום. דבר גבלת. החוכמה של משה רבינו זה תרגום. המקור זה הנשמה בעצמה. זה האלוקות. א' בן אדם ענווה. א' החוכמה היא הענף. השורש הוא האלוקות. והאלוקות מתבטאת אצל האדם במעשה. אתם תופסים? ישבו חכמים והתווכחו מה גדול ממה, תלמוד או מעשה? זוכרים? הללו אומרים תלמוד, הללו אומרים מעשה, הללו אומרים תלמוד, הללו אומרים מעשה. זה היה בעליית בית גוריון. זה היה כמה שנים לפני בן גוריון, זה היה בית גוריון. ודנו, נו, ומה היה הסיכום? שמה? נמנו וגמרו, נו, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. אל תכעסו עליי, פטנט של רבנים. אתה צודק, את צודקת, גם את צודקת, רק נלך הביתה. מה אמרו בסוף? שתלמוד גדול או מעשה גדול? תלמוד גדול! למה? כי הוא מביא לידי מעשה, אז מעשה גדול, אז על מי אתה עובד? אז מה נמנו וגמרו? זה כל מה שדיברנו. נמנו וגמרו בהשתלשלות ודאי שתלמוד גדול. אבל מה באמת הגודל של התלמוד? מה הערך של לימוד התורה? מה הטעם בכלל בלימוד התורה? כי הוא חושף את הנשמה, כי הוא מגלה את השורש, הוא מביא לידי מעשה. נמנו וגמרו תלמוד גדול, כי אין דרך לחשוף את השורשים אלא על ידי החוכמה. אבל אוי ואבוי אם תחשוב שהחוכמה היא השורש, אז נגמר הכל. כי אם החוכמה היא השורש, אז אתה אלוהים. וזה כפירה עם תעודות, בטוח שאתה הולך לכיוון הזה. לא יכול להיות אחרת. אלא אם כן המעשה גדול. באמת, המעשה גדול? זאת אומרת, להביא, איך אמרנו לפני שבועיים, שלושה בכיבודיו, להביא קוסטי לאבא זה יותר גדול מלדרוש על זה שנתיים? זה לא יותר גדול ולא יותר קטן. זה אין סוף, וזה סוף. ואם הדרשות לא מביאות לקוסטי, אז גם הסוף הוא אין סוף קשקושי. אבל יש לי על זה תזה, אז יש לך תזה. נמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. היום ח' באב, יום לפני תשעה באב. והיום יום בחב"ד. מובא משפט של הרבי על היום. וכתוב בו כך, ערב תשעה באב, בית שני, בעוון נח הרב, מפתגמי אבי אדוני זקני מורי ורבי המהרש. אם יש אדם מלא בחסידות ותורה ויראת שמיים, אבל אין לו את עיקר החסידות, דהיינו אהבת ישראל, אז מה יש לו? מה התועלת? הכל שטויות. מי צריך את זה בכלל? אתם יודעים מה עושים ענפים מרובים ושורשים מועטים? סכנה סביבתית. כשזה ייפול, חבל על הזמן. כל מה שיהיה מתחת, אתם יודעים מה יקרה? השורש הוא המעשה. החוכמה היא הענפים. כל פרשת ואתחנן ממשיכה בנקודה אחת. לימדתי אתכם דברים שאותם תעשו בארץ. תמיד שאלתי את עצמי, תגידו את הרעיון של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איך הצליח משה רבנו לשמור על זה בשקט 40 שנה? למה הוא לא אמר את זה במתן תורה בהר סיני? זה רעיון. יהודי כל יום פעמיים צריך את זה בשביל לנשום. במדבר, הוא לא גילה רק בשנה 40 סוד קלף? מה, אז כשהייתי ילד חשבתי, אתם רואים צריך לשמור את הדברים הטובים לסוף על שיהיה זה. לא. זה משה רבנו, זה לא השטויות שלך. אתם יודעים מה הוא אמר בשמע ישראל? הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואת הרעיון הזה, של אין עוד מלבדו, תכתוב על מזוזות ביתך ובשעריך. את זה היו מבינים 40 שנה במדבר? איזה מזוזות ביתך? איפה שעריך? על מה מדובר? היו שקיות של מן. אין עוד מלבדו, אה? אין עוד מלבדו, זה בכל הממון שלך. זה בכל הכבוד שלך. זה בביתך. זה בשעריך, אתה יכול? אם יהיה לכם זמן בשבת, תיקחו את עשרת הדיברות של ספר שמות, ואת עשרת הדיברות של ספר דברים, ותגלו בהשוואה רק את הנקודה הזאת. בספר דברים בא משה רבנו ומדבר על האנשים פה, בעולם המעשי. רק דוגמה אחת, בספר שמות מסיימים לא תחמוד אשת רעך. בספר דברים כתוב, לא תחמוד אשת רעך, ולא תתאווה בית רעך, ואז יש טעם גדול. שדהו ועבדו ועמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך, וכל אשר לרעך כתוב גם אז. אבל שדהו ולא תתאווה בית רעך, אין איזה זכר בספר שמות. כי אף אחד לא התאווה שדהו, כי היה לי מן משלי. אבל עכשיו בא משה רבינו ואומר, גמרתם? המעשה הוא העיקר. עכשיו אתם מבינים את הפסוק החותם את פרשת ואתחנן, ובזה אנחנו חותמים. הפסוק החותם, החותם, החותם. הפסוק החותם. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. אז אנחנו קוראים אשר אנוכי מצווך היום לעשות. ורש"י מסיים את הפרשה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. בשביל מה נבראנו? בשביל היום. היום זהו זמן העשייה. היום רק אתה יכול לעשות, כי יש לך את הנשמה שהיא השורש, היא האלוקות. מחר לקבל שכרה. כל החידוש של הועיל משה ביאר את התורה. זה כמו אדם שפותח את הבאר ומגלה איך לבאר יש עוד מים ועוד מים ועוד מים ועוד מים. אבל מתי מגיעים אליה? כשחופרים. הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. ב-70 לשון פרשה להם. וכל החידוש של משה רבינו מתמקד בפסוק שבו הוא פותח. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, היום לעשותם. ערב טוב, שנזכה לבשורות טובות ולשמחות שלמות. בשבוע הבא עלינו לטובה, מה כתוב פה? בשבוע הבא עלינו לטובה, בעזרת השם, שיעור כרגיל. שיעור כרגיל. אומרים יש בין הזמנים וזה, אבל אנחנו יהודים פשוטים.